תעודת עניות. מאת איתמר קציר. קורא איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית אלעד לוין. קלאוזביץ', שהיה חכם למרות שלא היה יהודי, אמר לפני כ-200 שנה, ניצחון זה בסך הכל לייצר מציאות מדינית טובה יותר. ניצחון לא בהכרח מכתיב לנו שצריכים לכבוש את עזה, או את רמלה, או את שכם, או את חברון. הטרגדיה של הדיון הציבורי הביטחוני הישראלי היא שאנחנו לא מבינים שיש מצב מאוד מתסכל, שבו בכל קו אנחנו מנצחים, אבל במלחמה אנחנו מפסידים. הדברים האלה של עמי איילון, ראש השב"כ לשעבר, המצטט את איש הצבא הפרוסי, אבי תורת הלחימה המודרנית, חותמים את הסרט שומרי הסף מ-2012. אי אפשר לקרוא אותם ולא לחשוב על המציאות בישראל של 2024. בזמן שהימין נועם על ניצחון מוחלט, פתרון מדיני לא נראה באופק, וניתן רק לקוות שעד שהטקסט הזה יתפרסם, כבר תושג עסקה להשבת חטופים. כך או כך, התחושה היא של הפסד מתמשך, בלתי נגמר. כמו לא מעט סרטי תעודה ישראליים על הכיבוש והשלכותיו, שומרי הסף הפך בעקבות 7 באוקטובר לנבואת זעם שהתגשמה. חלק מהדברים שנאמרים בסרטים הללו מצמררים ממש בקונטקסט הנוכחי, חוזים את העתיד המזעזע שהפך להווה באוקטובר האחרון, ולחלופין, מצביעים על הטעויות שהובילו אותנו לנקודה שבה אנחנו נמצאים כיום. הם הראיות בכתב האישום על התנהלותה של מדינת ישראל בעשורים האחרונים. האם באקלים הנוכחי, שבו להגיד שיש חפים מפשע בעזה, עשוי להתאפס כפשע נגד ישראל, יהיה מקום לסרטים חדשים מהסוג הזה? לא ברור אם הם עוד יזכו לתמיכה, או אם יהיה להם כאן קהל. ויכול להיות שדווקא כיום סרטים כאלה חשובים מאי פעם. אולי זו בדיוק גם הסיבה לכך שהם פשוט לא יהיו. שומרי הסף, למשל, מבקש לפרק את הבעיה הישראלית-פלסטינית דרך הצד של השליטה הישראלית. ששת ראשי השב"כ מתראיינים בסרט ומספרים בין היתר על אוזלת היד המדינית, על ההזדמנויות שהוחמצו, על הסכנה בכך שנמשיך להחמיץ אותן, על האסון שרובץ מאחורי ההחמצות האלה. אסון שהתממש. מה שהדהים אותי ב-7 באוקטובר זה עוצמת השנאה שהתגלתה שם, אומר דרור מורה, במאי שומרי הסף. זו שנאה שבעיניי, במובן מסוים, עוברת גם את מה שהנאצים עשו. מלכתחילה שאלתי את עצמי, מה מביא אנשים לשנאה כזאת? זו אינדוקטרינציה מטורפת של מערכת חינוך. אל תשכח שאנחנו ב-2024. אלה שיצאו מעזה ב-2023 היו בני שנה-שנתיים כשההתנתקות קרתה. הם בני 18 עד 21, וכל מה שהם מכירים מהישראלים זה הפעולות בעזה, ומה ששומעים במסגדים, מההורים ומהסביבה, ואלה התוצאות. לשומרי הסף היה מעין תאום, 5 מצלמות שבורות של עימד בורנט וגיא דודי, גם הוא מ-2012. שניהם היו מועמדים בקטגוריית הסרט הדוקומנטרי באותו טקס פרסי אוסקר. 5 מצלמות היה שיתוף פעולה בין צלם פלסטיני מבלעין, שתעד במשך כמה שנים מבפנים את ההפגנות נגד התרחבות ההתנחלות מודיעין עילית לתוך תחומי הכפר ונגד גדר ההפרדה, לבמה ישראלי ופעיל זכויות אדם. יחד הם זכו בפרס האמי הבינלאומי. אם מורה סימן את ההתנתקות כנקודת מפנה, דודי מסמן את מבצע עופרת יצוקה. ב-2008 צילמנו בהפגנות שהיו נגד המלחמה של עופרת יצוקה, הוא נזכר. נרצחו, או נהרגו, 400 ילדים במלחמה ההיא, ואני זוכר שדיברנו על זה. הילדים של הדור הזה בעזה, של 2008, זה דור שרוף. זה דור עם שכבת טראומה כזאת קיצונית, של הפצצות ושל פחד, חיים בעוני קיצוני ואז חווים אלימות כזאת. ידענו שכשהילדים האלה יגדלו, הם יהיו שבורים ומרוסקים באנושיות שלהם, וירצו נקמה. וזה מעגל האלימות. הילדים של 2008, אם הם היו אז בני 10, ב-2024 הם בני 25-26. זה הדור. אלה האנשים שנכנסו והיו מעורבים ב-7 באוקטובר. זה היה לגמרי על השולחן שלתקופה הזאת יש מחיר בצד השני. אי אפשר לומר שהופתעתי מ-7 באוקטובר. כן מהעיתוי ומהעוצמה, אבל לא מההיתכנות. בדבריהם נוגעים מורה ודודי, במילה שבישראל, או לפחות ישראל הרשמית, עדיין מפחדים ממנה. קונטקסט. אותם, ובמאים שכמותם, היא לא מפחידה. אני מנסה לעבוד על פרויקט על רצועת עזה, מספרת הבמאית נטע שושני, על האופן שבו בנינו את הדימוי של עזה בתרבות הישראלית, מ-48 ועד היום, בניסיון להסתכל במבט יותר ביקורתי ומפוקח על ההתפוצצות הזאת ב-7 באוקטובר, שהתנפצה עלינו. פתאום יצאו משם הברברים. עכשיו, הם באמת ברברים, אבל הם לא יצאו משום מקום. יש קונטקסט. והקונטקסט חשוב גם בשבילנו. הוא קודם כל חשוב גם בשבילנו. אם הייתה לנו איזושהי זכות קיום במזרח התיכון, זה היה בגלל שהיינו אלטרנטיבה. אבל ככל שהשיח הביקורתי הולך וקטן, וככל שישראל היא פחות ופחות דמוקרטית, אז אנחנו עוד אחת ממדינות המזרח התיכון. מה ההבדל? שושני, מורה ודודי, הם חלק מגל של במאים ובמאיות שסרטיהם מישירים מבט אל הכיבוש והשלכותיו. לא פעם, הסרטים הללו מעוררים שערה, קוררים הפגנות, קריאות לצנזורה, שלילת תקציבים וגינויים פומביים. ביניהם, נקום אחת משתי עיניי, של אבי מוגרבי מ-2005 על האינטיפאדה השנייה, שדות אדומים של איילת הלר מ-2006 על חקלאים מרצועת עזה, שלטון החוק 2011 על הכיבוש בגדה, ומראה 2019, שניהם של רענן אלכסנדרוביץ', מיליון קליעים באוקטובר של מויש גולדברג מ-2011, גם הוא על האינטיפאדה השנייה, לאה צמל, עורכת דין, של לאה רחל ג'ונס ופיליפ בלייש מ-2019, H2, מעבדת שליטה, של עידית אברהמי ונועם שזף מ-2022 על חברון, הפרויקט האינטרנטי המשותף עזה סדרות, החיים למרות הכל, מ-2009, שני ילדים ביום, של דוד וקסמן, על מעצרי ילדים בשטחים, מ-2022, I shall not hate, של טל ברדה, שיצא השנה, המלווה את סיפורו של הרופא עזאדין אבול עייש, שאיבד את שלוש בנותיו בהפצצה ישראלית בעזה, ומתעקש להילחם על השלום, וכמובן, אין ארץ אחרת, על המאבק נגד התנכלויות המתנחלים בספר יאטה, שיצרו באסל אדרה, חמדן בלל, יובל אברהם ורחל שור, וזכה השנה בפסטיבל ברלין. אחד הסרטים החשובים בתחום עדיין ממתין להפצה רשמית. 1948, לזכור ולשכוח. סרטה המעמיק של שושני, שהוקרן בפסטיבל דוק אביב בשנה שעברה, אמור היה להיות משודר באביב הקודם בכאן 11, ושידורו נדחה שוב ושוב. חלקו הראשון מתאר את החודשים שבין כ"ט בנובמבר, להכרזה על קום המדינה, ואת הדרך שבה התבסס האתוס הציוני, מעטים מול רבים, קדושת החיים, טוהר הנשק. החצי השני מתאר את חודשי מלחמת העצמאות שבעקבות הכרזת המדינה, ואת הדרכים שבהן האתוסים שנבנו כאן החלו להתפרק עוד במהלכה. בנוסף לצילומי ארכיון ולטקסטים מימי המלחמה, יש בסרט גם מעט חומרים עדכניים, בהם תיעוד של יחידת מילואים בצהל, שמחפשת בשטחים עצמות של חיילים יהודים ממלחמת העצמאות, שמקום קבורתם לא נודע. אלוף משנה במיל, יוקי אוליאל, שמפקד על צוות החיפוש, אומר שם, כמו שאמר פעם חייל גבעתי שהצטרף אלינו לאחד מהחיפושים, אני פעם ראשונה מבין שאם לי חס וחלילה יקרה משהו, אז מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל, לא ישקטו עד שיחזירו אותי. זה לא משנה אם במצב של חי או מת. מישהו באמת חושב כך היום? חלקו השני של הסרט עוסק בניסיונות לחשוף את דוח שפירה הגנוז, מדובר בדוח משלהי 1948, שדוד בן גוריון הזמין מהיועץ המשפטי הראשון לממשלה, יעקב שמשון שפירה, שבודק חשד לפשעי מלחמה שביצעו חיילים ישראלים לקראת סופה של מלחמת העצמאות בכפרים ערביים בצפון ובדרום. הדוח הובא לגנז המדינה ואז לוועדת שרים מיוחדת, שבה הוחלט לסווגו כסודי ולגנוז אותו מעין הציבור. המצב נותר כך עד היום, והחלק היחיד שנחשף לציבור בעקבות המאבק המשפטי המתועד בסרטה של שושני הוא הדיונים מ-1948 בשאלה אם יש לשמור את הדוח מוסתר מעין הציבור ומדוע. כל חלק מהדיון שבו מתואר מה כתוב בדוח צונזר. אחת השאלות החזקות שיוצאים איתן מהצפייה בסרטה של שושני היא מה היה קורה אם הדוח ההוא לא היה נגנז. האם הייתה נוצרת כאן תרבות שבה מותר לבקר את הצבא בלי להיחשב עוכר ישראל? האם ההשתקה של הדוח במטרה לשמור על האתוס היא זו שיצרה את תרבות העלמת העין? זו שאלה טובה, איפה היינו היום אם הדוח היה מתפרסם, אומרת שושני. וגם אם יש מקרים לא מעטים ומשמעותיים שקרו, עדיין אפשר לראות איך לאורך השנים צהל והמדינה שומרים על אתוס מסוים. תואר הנשק, למשל, האתוס מחזיק חברה וגבולות, ויש תחושה שעכשיו האתוס הזה התפרק לחתיכות. צהל במלחמה האחרונה בעזה הורג אוכלוסייה או בלתי מעורבים באחוזים שלא היו ולא נבראו כל שנותיו. לא היה דבר כזה. ונראה שלציבור בישראל זה מזיז באופן מאוד מוגבל. יש הרבה הצדקות ומעט מאוד חשבון נפש, וזה תהליך שהתחיל אז. זו הידרדרות שצפית תוך כדי עשיית הסרט? ההפך, לא. התהום הייתה פעורה לרגלינו מאז, וההידרדרות אליה היא איטית, אבל רק במלחמה האחרונה הגענו לתהום ממש, בלי שום מעצורים, וזה מפחיד. כואב לי על כולם, אבל קודם כל כואב לי על העם שלי. מוסר ואתוס הם דברים חשובים, הם בונים אותנו, נותנים לנו הצדקה. איך אפשר בכלל לחיות ככה עם עצמנו? זה כל שהרבה אנשים מפחדים להשמיע היום בתוך החברה הישראלית. ברור, אין מקום לקולות ביקורתיים. השר שלמה קרעי דרש מהתאגיד לפני חודש לגנוז את הסרט. למה? מה הסרט הזה עושה? אוקיי, אף אחד לא גונז אותו בסוף, אבל בפועל, מישהו יכול לראות את הסרט היום? אין לך יכולת לראות אותו. זו בעיה. ובאווירה הנוכחית, אני חושבת שהיה צריך לשדר את 48 אתמול. לא מחר. בשבוע שעבר, קרעי הציט מחדש את הקרב על 1948. שר התקשורת קיבל לאחרונה חוות דעת מהיועצת המשפטית לממשלה, שלפיה הוא לא יכול להתערב בתכני תאגיד השידור הציבורי ולדרוש לגנוז את הסרט, כי הדבר לא בסמכותו. קרעי החזיר מכתב, שבו הוא טוען שהדבר דווקא כן בסמכותו, וצייץ ב-X, טוויטר לשעבר, שזהו סרט אנטי-ישראלי נגד חיילי צהל. בתגובה לדברים אמרה שושני כי היא מזמינה את קרעי לצפות בסרט 1948, ללמוד שיעור חשוב בהיסטוריה שכנראה חסר לו, ואז אולי יבין שלקרוא לו אנטי-ישראלי או לי כיוצרת שונאת ישראל, זו פשוט הוצאת דיבה. אולי גם הדחייה המתמשכת של שידור הסרט היא חלק מתרבות ההשתקה, תולדה של דוח שפירה הגנוז ההוא מימי הקמת המדינה. נכון לרגע זה, 1948 אמור להיות משודר בתאגיד עד סוף 2024. כך או כך, הוא עדיין לא זמין לצפייה. לעשות את 48 בתאגיד היה נס מבחינתי, אומרת שושני, כי זו הפלטפורמה הכי גדולה ורחבה. יכולתי לעשות את הסרט במימון זר, אבל לא רציתי. רציתי לעשות אותו במימון ישראלי לקהל ישראלי. להגיד לך שהיום הייתי יכולה לעשות את זה? אם היום הייתי מגישה את 48, מישהו היה נותן לי לעשות את זה? לא יודעת. קשה לי להאמין שכן. מה שקרה ל-1948 קרה בווריאציה אחרת גם ל-H2 מעבדת שליטה של עידית אברהמי ונועם שזף, שעוסק בשליטה הישראלית בחברון ממלחמת ששת הימים ועד ימינו, וברחוב השוהדה, בעיר שבו הכיבוש ותרבות האפרטהייד מקבלים גילום ממשי. בצל הרצון המתנחלי לייהד את עזה, גם הסרט הזה נחווה היום כמו תמרור הזהרה. ומאז שהסרט יצא לאקרנים ולערוץ הוט 8, הוא מעורר התנגדות רבה, ניסיונות השתקה ורדיפה מצד פעילי ימין, ביטול הקרנות וקריאות לשלילת המימון שלו, כולל מצד שר התרבות מיקי זוהר. זהו סרט שמסופר מנקודת מבט ישראלית, הדמויות הראשיות שמדברות בו הן מפקדים וקצינים ישראלים ששלטו בשטח, אומרת אברהמי. ברור שאנחנו באים מנקודת מבט שמאלנית הומניסטית, שמתבוננת באחר, אבל באנו לספר סיפור ישראלי, להראות מה זה אומר לשלוט בעם אחר לאורך 50 שנה. זה גם מה שאמרנו. שימו בצד את החמלה על הפלסטינים, תחשבו למה אנחנו נהפכים, למה החיילים הופכים כשהם מנהלים שיטור בגדה. ואז אתה מקבל את המלחמה הזאת עם אלפי חיילים בפוסט טראומה שעשו עכשיו דברים הרבה יותר נוראים בעזה. ומה זה אומר עלינו כעם? H2 לפחות זכה לצאת לאור, אבל מה בנוגע לסרט הבא שלהם? אברהמי מספרת שעוד לפני 7 באוקטובר, שיזף והיא שוחחו מעט על האפשרות לעשות סרט על עזה, שהיא מעין חור שחור לדבריה. עכשיו, בשל המלחמה או גבולות השיח הציבורי בישראל, התוכנית הזאת עשויה להיכנס למגירה לשנים ארוכות. אני ממש מפחדת שאף אחד לא ירצה לממן סרטים מהסוג הזה עכשיו, היא אומרת. זה דיון יותר עמוק, על מה המשמעות הדוקו עכשיו בתוך המלחמה, אם דוקו הופך להיות הסברה. זו התחושה העיקרית כרגע. ומדינה בתוך מלחמה, מאוד קשה לה לראות את הצד השני. מלכתחילה זה היה קשה לה. בתחילת המלחמה, המבט אכן הופנה פנימה מטבע הדברים. במאי הדוקו עסקו בסיפורים הישראליים, המקומיים, הטרגיים וההירואיים. אברהמי ושושני השתתפו בפרויקט הדוקו "באין מדינה יש אזרחים", ששודר כבר בנובמבר, בכאן 11, והתמקד בהתגייסות האזרחית בתחילת המלחמה. ברק היימן יצר סרט קצר בשם "משקמים את בארי". דרור מורה עובד על סרט עבור מתי משפחות החטופים. סרטה של ענת סטלינסקי, "Screams Before Silence", עוסק באלימות המינית של חמאס במתקפת 7 באוקטובר. אבל כיום, אנשים כבר לא זקוקים לטלוויזיה או לקולנוע כדי להיחשף למציאות. אנחנו בעידן שאנשים צורכים חומרים לאו דווקא במיינסטרים ולא רק בחדשות, אומרת אברהמי. אנשים רוצים לדעת. זו גם המלחמה הכי מתועדת, הכי מצולמת, ובעיניי, האירוע הזה ממש הולך לשנות את התפקיד של הדוקומנטרי. עולה השאלה אם אנחנו צריכים לעשות יותר דוקו-אקטיביזם, להגיב יותר למצב. ומה את מרגישה לגבי זה? אני ממש מתלבטת. אני מרגישה שכל דבר שאעשה כרגע הוא ניצול של הטרגדיה. וגם, בכל הפרויקטים שעשיתי, הרבה יותר מעניין בעיניי לפרק את מוקד הכוח מאשר לספר את הסיפור על האיש המסכן. נורא קשה לי אם להושיב אנשים שידברו על הטרגדיה שלהם, למרות שאני מבינה שצריך לעשות את זה. זו פשוט הסברה בעיניי, זה לא דוקו. שושני מזדהה עימה. בעיניי, רוב תעשיית הדוקו היום עובדת בתעמולה הישראלית, אל סרטי תעמולה, שהמטרה שלהם היא בסוף להתקרבן, להצדיק את המלחמה ואת המחיר שאנחנו משלמים והם משלמים, וזה מסוכן מאוד. ועם זאת, לא, לא אנושי. קשה ללכת נגד הזרם. זו הרבה פעמים מלחמה בתחנות רוח. למי אני עושה בכלל את הסרטים האלה? מי רוצה לראות אותם? מי רוצה לשדר אותם? מי רוצה לתמוך בהם? מי חושב שהם חשובים? נראה שמעטים מאוד. היום הלגיטימציה לסרטים שמאלניים, ביקורתיים, הולכת ונחלשת, מה שהופך את הפעולות האלה לעוד יותר קריטיות, אומר ברק הימן. ככל שקשה יותר לקבל מימון לסרטים שקוראים תיגר על הסדר החברתי והפוליטי הקיים, וככל שיש פחות אנשים שמעוניינים ומסכימים לצפות בהם, ככה החשיבות של הפרויקטים האלה גדולה עוד הרבה יותר. גם ללכת להפגין נגד הכיבוש, ונגד האפרטהייד, ונגד הציונות. היום זה הרבה יותר מסוכן והרבה פחות לגיטימי מפעם. האם זו סיבה לא לעשות את זה? ההפך, זה חשוב יותר מאי פעם. אבל מתי זה יקרה? מתי נקודת המבט הביקורתית תתאפשר? החשש הוא שזה ייקח הרבה מאוד זמן. אני רוצה לראות היום דוקומנטריסט ישראלי ניגש לכאן 11, או רשת 13, או יס, או לקרנות הישראליות, ואומר להם, אני רוצה לעשות עכשיו סרט על הסכסוך, אבל שלא ייראה כסרט שידגיש את צדקת דרכנו. אני מבטיח לך, אף אחד לא יקבל שקל עכשיו. מצהיר הקולנוען והעיתונאי שלומי אלדר. דוקו ישראלי, לדעתי, לא יתעסק בשנים הקרובות במה שמתרחש מעבר לגבול. הוא יתמקד במציאות חיינו, באבל שלנו. הנה אני בא עכשיו מקיבוץ חולית, שבו צילמתי סרט ליום הזיכרון על הטבח שהתרחש שם. אני לא מאמין שיקום איזשהו דוקומנטריסט ישראלי ויעשה סרט על 42 אלף הרוגים פלסטינים בעזה, ואיך זה ישפיע על מציאות חיינו. כדי לבדוק אם זה באמת המצב, בדקנו איך נראים שידורי הדוקו של תאגיד השידור הציבורי לתקופה הקרובה. בעקבות המלחמה, הוציאו בתאגיד קול קורא ליצירות דוקומנטריות בנושא 7 באוקטובר, ושורה ארוכה של סרטים יצאה לעבודה. הראשון שאמור להיות משודר סביב יום הזיכרון הוא חיילות של אף אחד, שמלווה את משפחות התצפיתניות. אחריו יבואו עוד לפחות 4 סרטים וגם סדרה ב5 פרקים שיעסקו בסיפורים שונים סביב 7 באוקטובר וישודרו עד סוף השנה. במקביל, בתאגיד עובדים על פרויקט דוקומנטרי מיוחד על רצועת עזה וההיסטוריה שלה, עבודה שהחלה עוד לפני המלחמה, ועל פרויקטים ספורים נוספים שקשורים גם בצד השני. השאלה עד כמה דומיננטיים יהיו סרטים כאלה בנוף הישראלי בעקבות המלחמה, קשורה ישירות בדרג הפוליטי ובניסיון שלו לשנות את מפת התרבות בארץ. הרפורמה של מיקי זוהר בתקצוב קרנות הקולנוע, שתוביל קרנות להעדיף לתקצב סרטים בעלי פוטנציאל מסחרי על פני שיקולים של איכות, עלולה להוביל להחרבת התחום הדוקומנטרי. הטרגדיה שלנו אין, הטרגדיה של האחר, אאוט, גם אם בסופו של דבר היא מסבירה גם את זו שלנו. אבל שאלה נוספת וחשובה לא פחות היא, אם יש לזה קהל. השאלה הזאת מעסיקה את גיא דודי, הבמאי שחי בדנמרק, ומלבד 5 מצלמות שבורות, ביים גם את הדוקו ימי תום, הוד 8. שעוסק במיליטנטיות הישראלית ובמחיר הנפשי שהיא גובה מבני נוער שמתגייסים לצבא. כבר לא יודע אם לקולנוע שלו יש מקום. המשבר שלי עם 7 באוקטובר הוא כמו איזו נקודת סיכום שכל העבודה שלך בסופו של דבר לא הצליחה, הוא מודה. בתוך כל יוצר יש איזה צד שאומר שהוא יכול לשנות. היום אני לא יכול למצוא בתוכי את ה-10% אמונה הזאת. אני תוהה מה היכולת שלי לגעת בקהל, ואיזו שפה משותפת יש לי עם קהל, ברגע שהחברה מסכימה באופן נרחב, למשל, לרצח עם. איזו יכולת יש לי להשפיע על עמדה כזאת? באיזשהו מקום, הקולנוע מת בשלב הזה. האומנות מתה. הגיע הסוף שלה. כאן אפשר רק לבדר. ובו בזמן, גם בעולם, נערמים קשיים. לסרטים קשה להתקבל לפסטיבלים בחול. הקרנות מתבטלות. למשל, העיר הזאת, שהקרנתו בפסטיבל בבייג'ין בוטלה לאחרונה, ונראה שעדיף שהמימון לסרטים ישראליים יהיה זר. בכתבה על החרם התרבותי על ישראל, שהתפרסמה בעיתון זה בחודש שעבר, סיפרה הבמאית טל ברדה, כי נאמר לה שסרטה I Shall Not Hate התקבל לפסטיבל בצרפת בזכות העובדה שהמימון שלו היה צרפתי, ולא ישראלי. לא נעים להיות ישראלי היום. זה לא משנה אם אתה שמאלני או ימני או חובש כיפה או חילוני, אומר דרור מורה, שחי לסירוגין בברלין ובארץ. זה נכון בדרך כלל, והיום הרבה יותר. ג'ונתן גלייזר ניסה לומר משהו מורכב בנאום שלו באוסקר. במה אזור העניין, שזכה בפרס הסרט הבינלאומי, אמר בטקס כי הכיבוש ניחס לעצמו את השואה והיהדות. אני מוצא את עצמי הרבה פעמים אומר, אני לא ממשלת ישראל. אני לא מאמין בה ובמה שהיא מכריחה את העם בישראל לעשות. אבל זה נורא מורכב. כי כמו שאנחנו צובעים את כל הפלסטינים בעזה בצבע אחד, גם אותנו צובעים באותו צבע. בעצם, יוצרי דוקו שמאלנים נתונים במלכוד. מצד אחד, בארץ הדברים שהם אומרים, או הסרטים שלהם, מקטלגים אותם כאוכרי ישראל במקרה הטוב, ואנטישמים במקרה הרע. ראו מקרה יובל אברהם, שנאומו בפסטיבל ברלין הוגדר כאנטישמי בכתבה בכאן 11, ועורר שערה מפני שלא הוזכרו בו 7 באוקטובר או החטופים. מצד שני, בעולם הם מקוטלגים קודם כל כישראלים, על כל המשתמע מכך. אנחנו נופלים בין הכיסאות, אומרת אברהמי. בחול לא רוצים לקחת בכלל סרטים של יוצרים ישראלים, ואנחנו לגמרי הפכנו לרוסיה. אני חושבת שישראל מדינה מצורעת כרגע, ושיהיה קשה מאוד לקבל מימון בחול. ולא משנה מה העמדה של הסרטים? לדעתי לא. אני לא מאמינה שסרטים ישראליים יתקבלו לפסטיבלים בשנה-שנתיים הקרובות. ואני חושבת שבישראל אף אחד כמעט לא יממן יותר סרטים כמו חברון. גם דרור מורה חושש. סרטו האחרון, מסדרונות הכוח, שעוסק במה שקורה בבית הלבן כשמתקבל דיווח על חשד לביצוע רצח עם, הוקרן לפני כמה שבועות בפסטיבל בעיר ברמן בגרמניה. אף שהתקבל שם בסבר פנים יפות, התחושה שלו היא תחושה של רדיפה, וזו עשויה לבוא מכל כיוון. במקרה של ברק היימן, כמה מבעית לגלות, זה בא מהבית. העזתי לכתוב על הכאב הנורא של תושבי עזה, ולהתקומם ולהפגין נגדו, כי אנשים חפים מפשע נהרגים בכמויות אדירות, וזה לא משהו שבן אנוש יכול לחיות איתו בשלום. ובגלל זה, קבוצת טלגרם של ימין קיצוני פרסמה את הפרטים האישיים שלי, כולל הכתובת שלי וצילום של הבית שלי מבחוץ, וקראו לאנשים לבוא ולתקוף אותי, לתפוס אותי ולהיכנס באים אימא שלי, הוא מספר. נאלצתי לעזוב את הבית, וכל זאת בגלל שהעזתי להיות בן אדם. זה שביום השישי למלחמה כבר לקחתי מצלמה, וטסתי לים המלח כדי לתעד את הניצולים של הטבח בבארי, וזה שחברה שלי מהתיכון נרצחה ב-7 באוקטובר. וזה שחברים הכי טובים שלי איבדו את ההורים שלהם ואת המשפחות שלהם. ושאמרתי 1,000 פעם ששום דבר לא יכול להצדיק את מה שחמאס עשה. כל זה לא רלוונטי מבחינת הימין ואפילו מבחינת המיינסטרים הציוני. ברגע שאתה מעז להתקומם נגד הסבל של תושבי עזה, אתה בוגד ודמך מותר. היימן, שמנהל את המחלקה לקולנוע במדרשת בית ברל, הוא גם אקטיביסט שמפגין בעקביות נגד הכיבוש, ומכהן כיושב ראש עמותת בדרך להחלמה, שדואגת להסעות של פלסטינים לטיפולים רפואיים בישראל. ככזה, הוא גם בקשר עם משפחות עזתיות. הדברים שאני שומע מעזה, לי אין אוצר מילים מספיק עשיר בשביל לתאר את החורבן, את הייאוש, את הטרגדיה, את הסיוט, הוא מספר. המשפחה שאני בקשר איתה שם, הם בעצם אלה שסיפרו לי על 7 באוקטובר. זו הייתה ההודעה הראשונה שקיבלתי באותו יום, בחברה טובה שחיה בעזה, ששמעה שהחמאס תקף מהאוויר, וישר שאלה אותי אם אני בסדר. היא, לשמחתי הרבה, הצליחה להימלט מעזה, והיא גם הייתה הראשונה שכתבה לי, כשהטילים האיראניים התחילו את דרכם לישראל. והמשפחה שלה ושל בעלה עדיין בעזה, וכל מי שהיא מכירה, או שהבית שלו נהרס, או שנהרגו לו ילדים, אחים, הורים. גם גיא דודי, שתעד והפגין בשטחים נגד הכיבוש במשך שנים ארוכות, מצוי בקשר עם פלסטינים ושומע לא מעט על מה שקורה בגדה. עימד בורנט, הבמאי השותף שלו לחמש מצלמות, הוא אחד מהם. אפילו היום דיברתי איתו, אומר דודי בשיחת הזום שלנו. המצב בגדה המערבית מאוד קיצוני. כל העבודות שהיו מתקיימות לפני המלחמה נעצרו. גם ככה רמת האלימות הייתה גבוהה, הרבה לפני 7 באוקטובר. ופשוט אני בקשר איתו כי הוא לא מצליח לאסוף את הכסף לג'יבריל. הילד שלו, שהסרט מתחיל בלידתו ומלווה את התבגרותו, שהיום הוא בן 20 ולומד הנדסת מחשבים באוניברסיטה בבירזית. הלימודים בגדה עולים הרבה מאוד כסף, ונהיה קשה לשלם את שכר הלימוד כי אף אחד לא יכול לעבוד, והרבה מהעבודות נסגרו או נחסמו. הרבה מאוד אנשים נמצאים בכלא. המצבים האלה מתארכים, ואנשים חווים אלימות גדולה בבתי הכלא כרגע. במצב הזה, כולם בחרדות קיצוניות מאוד. שלומי אלדר שומע אף הוא עדויות ממקור ראשון על מה שקורה בעזה. בכתבה מרתקת שפרסם במוסף הארץ בחודש מרץ, נשמעו קולות מגוונים, אמיתיים, מורכבים, מעזה. באקלים התקשורתי הישראלי כיום, זה מצרך נדיר עד כמעט לא קיים, והשינוי לא נראה באופק. לאורך השנים הביא אלדר למסך תמונות וקולות שהיום נעדרים כמעט לגמרי מהשיח בישראל. הרגע החקוק בזיכרון יותר מכולם, גם פותח את סרטו של אלדר ארץ זרה, שזכה בפסטיבל חיפה ובפרס אופיר לסרט התיעודי הטוב ביותר. מדובר ברגע שבו קיבל, בשידור חי, שיחה מחברו, דוקטור אבול עייש, שבה זעק כי בנותיו נהרגו מהפצצת צהל בג'בליה. בשידור ההוא בערוץ 10, אפשר לשמוע את אבול עייש זועק, התעוררי, ביתי, ואלדר אומר, כמעט בדמעות, תוך כדי שאנחנו מדברים, הגיעה השיחה הזאת שלו, ואני מוכרח לומר לכם, אני לא יודע איך לנתק את השיחה הזאת, ואני לא אנתק אותה. גם אלדר יודע, אין סיכוי, זה לא היה קורה היום. לדבריו, גם אז הוא חשב שזה יהיה השידור האחרון שלו, ושמח שהתבדה. לתחושתו, הקולנוע הדוקומנטרי היה המעוז האחרון שבו עוד היה מקום לקולות הללו. עכשיו גם זה כבר לא קיים. אל מול התמונה האגומה הזאת, מתבקש לשאול לאן אנחנו הולכים. האם השבר גדול מדי וצריך להרים ידיים, או שלקולנוע דוקומנטרי יש עדיין מקום בישראל של 2024? מקום גדול מאוד, מצהיר היימן, ואז מתמתן מעט. אני אמביוולנטי. מצד אחד, הרבה מאוד דברים שאני יודע על העולם ועל פוליטיקה ועל צדק ועל מוסר ועל מאבקים לחופש, אני יודע מסרטים שראיתי. אני קודם כל מאמין בכוח של יצירה. אבל אם אני לוקח סרט כמו שומרי הסף, שהגיע לאוסקר והגיע מעל 100,000 איש לקנות כרטיסים לסינמטקים, והיה אחת ההצלחות הגדולות ביותר בתולדות הקולנוע הישראלי, יושבים שם שישה ראשי שבק ואומרים לך, כולם, שישראל מטומטמת, שישראל רעה, ושישראל עושה את כל הטעויות האפשריות, ושהכיבוש הוא עם כל חטאת. האם זה שינה משהו בפני המציאות הישראלית? כנראה שלא. אבל עדיין, זה מה שאפשר. דודי, מצידו, חושב שלקולנוע אין סיכוי. כשאתה במקום כל כך אפל, אתה רוצה לתת תקווה. אבל כשאתה מתבונן על המציאות, אתה לא מוצא. אתה יכול לעשות את זה, אבל זה יהיה לא אותנטי. זה יהיה שקר, הוא אומר. אני בשלב בחיים שיש לי ילד, ואני לא רוצה לבלות כל חיי בפסימיות. וסוג הקולנוע הזה יכול רק להראות לך כמה הדברים חשוכים. מאז 7 באוקטובר הדברים מאוד חשוכים, ולכן אני חושב שהקולנוע מת. אין לנו יותר תפקיד, כיוצרים. לעשות סרט על תקווה במקום כזה, זה פשע נגד המציאות. מכאן אנשים צריכים לקחת את העניינים לידיים. אקטיביסטים, פוליטיקאים, אנשי כלכלה. זה אומר לפעול לשינוי המצב. כולל חרם, סנקציות, שינויים פוליטיים. אתה באמת חושב שלחרם יש סיכוי להשפיע על החברה הישראלית? בטח. זה גם מסביר למה קפצו על ג'ונתן גלייזר. גם אני חוויתי את זה עם עימד באוסקר כשהיינו מועמדים. לדבריו, צמרת השלטון הישראלי פעלה לסכל כל סיכוי שחמש מצלמות שבורות או שומרי הסף יזכו באוסקר. דרור מורה אומר כי שמע שגורמים פוליטיים בימין סמכו על כך שאף אחד מהסרטים לא זכה בפסלון. הדברים האלה מעידים שדודי והיימן רחוקים מלהתפכח. ההפך. כל אחד מהמרואיינים לכתבה הזאת העיד שההתפכחות רחוקה ממנו, ואם כבר, חצי השנה שחלפה מאז 7 באוקטובר, מוכיחה שכל ההזהרות היו נכונות. ברק היימן חושב שמי שהתפכח, כנראה האידיאולוגיה שלו כבר הייתה פריחה מלכתחילה. ואילו דרור מורה חושב שלתהליך שלום ישראלי-פלסטיני אין כמעט סיכוי כיום, אבל הוא חשב כך עוד לפני כן. המלחמה רק חיזקה את דעתו. התקווה האחרונה שלי הייתה כשסיימתי את העבודה של שומרי הסף, הוא מודה. מאז המצב רק הולך ומדרדר. אני מאמין היום בכל לב שישראל והפלסטינים לא מסוגלים לפתור את הבעיה בכוחות עצמם. כרגע אין עם מי לדבר לא בצד שלנו ולא בצד הפלסטיני. חייבת להיות התערבות בינלאומית שתכפה על הצדדים איזשהו הסדר. אני לא יודע איך. שתי החברות הגיעו למצב שאין סיכוי לשום הידברות. אנחנו מנסים את זה משנת 93, מרגע שרבין ניסה ללכת לאוסלו, ועד היום לא הצלחנו בשום צורה. בעיניי יש לזה סיבה מרכזית אחת, שקוראים לה בנימין נתניהו, מלאך החבלה. אני חושבת שלנצח נחיה על חרבנו, זו מציאות כל כך נוראית, ונראה שלפחות חצי עם בעניין של זה, אם לא יותר, וזה מה שעצוב באמת, אומרת אברהמי. אז ממש לא התפכחתי, להפך. הנה, הגיעה ממשלת ימין על מלא מלא. לא דמיינו בדמיונות הגרועים שלנו שזה מה שיקרה איתה. ובכל זאת, היא מוצאת גם נקודות של אור. יש איזו תקווה סמויה, שאולי אנחנו יותר קרובים היום לפתרון של שתי מדינות לשני עמים. יש פה שיח שלא התנהל 30 שנה, מאז רצח רבין, על מה יהיה עם הפלסטינים שביבי והממשלות שלו מחקו כל השנים. בכלל את הקיום של הפלסטינים, והלכו להסכמי אברהם, ואמרו שאפשר לעשות את זה בלעדיהם. עכשיו השיח הזה כן מתקיים, ובעיניי אנחנו על הסף של לכפות על ישראל מדינה פלסטינית בסופו של דבר. אני גם מלמדת בסם שפיגל קולנוע דוקומנטרי, ואני רואה את בני ה-20 פלוס, וזה כן מעניין אותם, המציאות פה. הם כן יוצאים להפגנות, הם כן מבינים את המשמעות, והם גם מביאים חומרים מטורפים מהמלחמה. האם היא עצמה תחשוש לפני שתצא לסרט הבא? נשמע שלא. נראה לי שחייבים, כמו היוצרים ברוסיה, במרתפים, למטה, שעדיין מנסים להגיד משהו, בזמן שלמעלה, הכל קורס.